שלום, שלום, ברוכה לכולם. אנחנו צריכים להיפגש שוב לעוד תוכנית מיוחדת ומרתקת. והנושא שלנו היום, אנחנו נדבר קצת על קשר של אהבה. נדבר על אהבה, אהבה מאוד מיוחדת. האהבה שהקדוש ברוך הוא בורא עולם אוהב אותנו, את כל אחד מאיתנו. והאהבה שאנחנו כולנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. בכל אחד מאיתנו בוערת אש של קשר מיוחד. זה קשר של אבא לילדים שלו, קשר של הילדים לאבא שלהם. אני רוצה לפתוח בסיפור מאוד מאוד מיוחד, מדרש חזל, שמספרים על התקופה של יציאת מצרים. כולנו מכירים את הסיפור על יציאת מצרים. הגיעה השעה אחרי שפרעה קיבל את עשרת המכות, אחרי מכת בכורות, פרעה משחרר ומשלח את עם ישראל, וכולם, כל היהודים, אורזים את המזוודות, כל אחד לוקח את הבגדים שלו, את התיקים, מארגן את כל המשפחה עם מקל ביד, והחגורה על המותניים, שיהיה נוח לצאת לדרך, ויוצאים ממצרים. כל עם ישראל מתארגן בעצם היום הזה, בפסח, זה היה ביום של ליל הסדר, כולם יוצאים ממצרים, ביד רמה. אבל המדרש מספר שהיו שני יהודים שהחליטו להישאר במצרים. הם לא היו חלק מהחגיגה, הם היו יהודים, יכלו לצאת. משה רבנו קורא לכל עם ישראל ואומר, בואו, קומו צאו ממצרים. הם מחליטים, תעזוב אותי, בשביל מה? בשביל מה אנחנו הולך, תראה כמה טוב לנו. פה יש לנו אוכל, יש לנו בתים, כבוד רב. אחרי עשרת המכות, המצרים כיבדו מאוד את היהודים. לאיפה אתם הולכים? לאיפה אתם יוצאים? למדבר. מה תעשו במדבר? שני יהודים מסתכלים על עם ישראל ואומרים, בוא נראה, אנחנו לא רוצים לצאת. אתם הולכים במדבר, אין שם מה לאכול, אין מה לשתות, לא סומכים על בורא עולם שידאג לנו בדרך. הולכים לכיוון ארץ ישראל? ארץ ישראל לא חיכתה לאף אחד. היו פה אימפריות, צבאות שלמים, 31 מלכים שלטו בארץ ישראל. היו יהודים שהחליטו, אנחנו נשארים במצרים, טוב לנו פה, לא מחפשים שום דבר אחר. מי היו אותם שניים? שני בלגניסטים ידועים. אחרי זה לאורך כל המסע במדבר, הם עשו צרות, עד היום משה רבנו כבר הכיר אותם. דתן ואבירם. דתן ואבירם החליטו, אנחנו נשארים פה במצרים, לא רוצים לצאת. אוקיי, אף אחד לא מכריח. כשכולם יוצאים, הם נשארים. עכשיו, היו הרבה יהודים שלא רצו לצאת ממצרים, ומתו במכת חושך. במכת חושך הקדוש ברוך הוא דאג. כל מי שלא היה חלק מהתהליך, חלק מהגאולה, לא התחבר עם הכלל, עם עם ישראל, מת במכת חושך. לא הרבה יצאו ממצרים, רוב העם מת. אבל דתן ואבירם הייתה להם זכות מיוחדת שהם לא מתו במכת חושך, כי הם היו שוטרי בני ישראל. הם היו השוטרים של עם ישראל, והשוטרים סבלו בשביל העם. פרעה הציב דרישות לעם ישראל. השוטרים היו אמורים לתווך את זה לעם, ובעצם להקות את עם ישראל, כדי שיקיימו את המצוות של פרעה, לבנות את הכמות הנכונה של הלבנים כל יום, ושל הפירמידות. דתן ואבירם חטפו מכות, כדי לא לתת מכות לעם ישראל. אז הם היו קצת על התפר, הזכות הזאת שהם היו שוטרים של עם ישראל, הגן עליהם שהם נשארו במצרים ולא מתו במכת חושך. אוקיי, אבל כולם יוצאים והם נשארים. הם נשארים והם בטוחים שכל רגע עם ישראל יעשה פרסה ויחזור בחזרה למצרים. כולם יודעים שאין מה לעשות במדבר, אין לאן ללכת. המדבר שומם, המדבר חם, המדבר קודח, אין אוכל, אין שתייה, יש פה עם שלם. עם ישראל יוצאים, אבל עובר יום והם לא חוזרים. עוברים יומיים והם לא חוזרים. 3 ימים, נו מה קורה? 6 ימים עם ישראל הולכים במדבר. ולא חוזרים? יש את השלב הזה שפרעה מבין שעם ישראל הלכו מתוך מטרה לא לחזור. הלכו ונעלמו, לא ישובו יותר למצרים. דתן ואבירם מרגישים החמצה. כולם ברחו, אנחנו נשארנו תקועים פה במצרים עם פרעה. עכשיו אפילו אין את משה רבנו שיגן עלינו. מה עושים? הם מגיעים לפרעה, ומשכנעים אותו לרדוף אחרי בני ישראל כדי להחזיר אותם. הם יהודים מלשינים על כל העם שברח. אומרים, תקשיב פרעה, הם ברחו, הם לא יחזרו אליך. אתה איבדת את העם של העבדים שלך, איך ויתרת עליהם, איך נתת לזה לקרוא. פרעה עצום, תראה עם ישראל ברח לך מתחת לאף. משכנעים את פרעה לרדוף אחרי בני ישראל. פרעה לא רצה, פרעה מהסס, פרעה מפחד. כי פרעה יודע שמשה רבנו הוא לא טרף קל, כן? כבר משה הכתיב לו עשרת המכות, זה כבר לא עובר בקלות. הוא לא רוצה לרדוף אחריהם, אבל דתן ואבירם דוחפים אותו. נו, בוא, תצא, בוא, אנחנו באים איתך. כולם ביחד יוצאים לרדוף אחרי בני ישראל. ופרעה משתכנע אליהם, ואוסף את כל הפרשים ואת כל החיילים, מה שנשאר מהצבא, מהאימפריה המצרית, ורודף אחרי בני ישראל. ובתוך המחנה שרודף אחרי בני ישראל, מי באים איתם ביחד? דתן ואבירם. כשכל המצרים רודפים, סוס פרעה וכל הרכבים וכל החיילים והלוחמים, פרעה בראש, פרעה רודף גם כן עם הצבא, הוא היה שר הצבא, שר הביטחון, הוא רודף גם כן, ומצטרפים אליו למרדף, דתן ואבירם. הם נוסעים עם האויב, עם פרעה, לרדוף כדי להחזיר את בני ישראל למצרים. מה המשך? הסיפור אנחנו מכירים. עם ישראל מגיעים אל שפת הים. פרעה רודף מאחורה עם כל הסוסים, כל הפרשים מתקרב אליהם. עם ישראל דואגים, לא יודעים מה לעשות. פונים למשה רבנו, בוכים לקדוש ברוך הוא. בורא עולם אומר למשה רבנו, נטה את ידך על ים, קח את המקל, תנטה אותו על הים, על ים סוף, ויבקע הים. הים נפתח, ובני ישראל עברו ביבשה בתוך הים. היהודים מתחילים לרדוף, לברוח, יורדים לתוך הים, והולכים ביבשה. פרעה עם כל הפרשים, עם כל הסוסים מגיעים על שפת הים, מאססים לראות מה יקרה, הים נפתח, היהודים עוברים. פרעה בתוך האטרף מתחיל לרדוף אחרי בני ישראל. רודף אחרי בני ישראל, יורד גם הוא לתוך הים. פה, דתן ואבירם כבר עוצרים. זה חשוד מדי. עד עכשיו הם דרבנו את פרעה לרדוף, אבל עכשיו הם אומרים, בוא נה, אני לא יודע מה הולך לקרות, זה לא יודע, זה מפחיד, זה מדי מלחיץ. הים נקרא, הים סוף נקרא, הניסים ממשיכים, עם ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, פרעה רודף, לא יודע מה קורה עם פרעה, אנחנו מפחדים מדי, נשארים על שפת הים. אוקיי? עם ישראל כל הלילה בורחים, חוצים את ים סוף. ולא קרב זה את זה כל הלילה, המצרים רודפים מאחוריהם. עד אור הבוקר, והיא לפנות בוקר, עם ישראל יוצא מהים בצד השני של ים סוף, וישוב הים לאיתנו. ומצרים נסים לקראתו, ים סוף פשוט הולך ונסגר. כל המצרים מפרעו עד הסוס האחרון שלהם, כולם טובים בתוך הים, לא נשאר עד אחד. אף אחד לא נשאר, אף אחד לא שרד. כל המצרים טבעו. איזה נס גדול, עם ישראל נמצא בחוץ. הים פולט, מקי החוצה, מוציא את המצרים שטבעו בים, ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. ואז מתחילים לתת את השירה הגדולה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. השירה להשם, כי גאוגה, סוס ורוחבו רמה בים, פרעה כנראה היה המלך היחיד בהיסטוריה שטבע, וכל העם, כל עם ישראל עמדו ושרו לכבודו, אז ישיר משה ובני ישראל. אוקיי, מה הבעיה? נשארו לנו שני יהודים תקועים בצד השני של הים. דתן ואבירם נשארו על שפת הים, הם לא רצו לרדוף, לא נכנסו לתוך הים. היהודים כבר עברו, והים נסגר. עכשיו, הים מפריד, צד אחד עם ישראל, הצד השני, דתן ואבירם. הם מבינים שכל המצרים טבעו בתוך הים. מה עושים עכשיו? שניהם נשארים אחד עם השני ומדברים, תקשיב, דתן, לאיפה הולכים? להגיע לעם ישראל, אי אפשר, יש ים. נחזור למצרים? איך נחזור? מי יקבל אותנו? פרעה רדף עם כל החיילים, עם כל הסוסים, עם כל המרכבות, הכל טבע. נעבור למצרים בחזרה, ירגו, לא יודע מה עשו לנו, מי יקבל אותנו? אחרי שחזרנו לבד בלי כל הצבא המצרי, מה עושים? אין להם ברירה. דתן ואבירם פונים לקדוש ברוך הוא ובוכים ומתפללים אליו. אומרים, תקשיב, ריבונו של עולם, אין לנו לאיפה ללכת, אין לאיפה לחזור. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, תעזור לנו. ואז קורה הנס, וים סוף נקרא בפעם השנייה, לכבוד דתן ואבירם. נס קריאת ים סוף, רבותיי, התרחש פעמיים, ברצף. פעם אחת בתחילת הלילה, בשביעי של פסח, זה היה הזמן של קריאת ים סוף, כשעם ישראל ברחו, כשעם ישראל נרזו לים. ופעם שנייה לפנות בוקר, אחרי שהמצרים טבעו, לכבוד דתן ואבירם, הם נתקעו, אין להם מה לעשות, בורא עולם פותח מחדש את ים סוף, דתן ואבירם חוצים מהר מהר בריצה קלה את כל הים, ומגיעים למחנה בני ישראל. עכשיו, עם ישראל רואים אותם, ושם מבינים, הגיעו שני אלה הבעייתיים. מי ירצה אותם? גם בעם ישראל אף אחד לא רוצה אותם, הם הלשינו עלינו, הם לא רצו לצאת. מצד שני, הקדוש ברוך הוא עשה להם כזה נס לכבודם. זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, והם פשוט מקבלים אותם, והם ממשיכים עם עם ישראל את כל המסע. אתם שומעים איזה סיפור אדיר? איזה דבר עצום זה? הקדוש ברוך הוא עושה נס ספיישל של קריאת ים סוף, לכבוד שני אנשים כל כך בעייתיים שלא רצו לצאת ממצרים, שבגדו בעם שלהם, ושכנעו את פרעה לרדוף ולהשמיד ולהשיג את עם ישראל, אבל אם הם נתקעו, אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילם אני קורא את הים. לא רק למען עם ישראל, כל עם ישראל קיבלו קריאת ים סוף. הם, עוד פעם, אני אשנה להם את כל הטבע, אני אקרא את הים כדי להציל שני ילדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, שיכול להיות שהם בעייתיים, יכול להיות שהם לא בסדר, הם לא התנהגו טוב, אני לא יודע מה. אבל כרגע הם תקועים ואין להם לאיפה ללכת, ויהודי שמרים את העיניים ובוכה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני אבוד, אני נואש, אין לי מה לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך אני אקרא את הים. בשביל כל אחד מאיתנו, רבותיי. כל אחד מאיתנו, לא משנה מה עשית, איך אתה מתנהג. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתה הילד שלי. אתה חלק מהמשפחה, יכול להיות שאתה ילד בעייתי, כן? אבל אתה חלק מהמשפחה. אני לא מוותר עליך. אני לא אשאיר אף אחד מאחורה. אומר הקדוש ברוך הוא, על כל אחד ואחד אני מוכן להטריל את כל המערכת, לקרוע את הים. כל יהודי חשוב לי. גם אם קוראים לו דתן או שקוראים לו אווירן. אני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד יפה שקרה עם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. את הסיפור הזה סיפר קצין בכיר בצבא. אני שמעתי את זה מכלי שני. מישהו ששמע את זה שהיה נוכח בפגישה של הקצין הזה עם הרב מרדכי אליהו. הסיפור הלך ככה, שאותו קצין סיפר שהייתה להם משימה סודית בתוך מדינה של מדינת אויב, ממש במדינה עוינת לעם ישראל. היה להם מידע מדויק, מידע מודיעיני מיוחד, רגיש, שהם היו צריכים להיכנס, לעשות איזה פעולה, איזה משהו מסוים, להגיע למדינה הזאת, כמובן אי אפשר להגיע בתור ישראלים, אז זה לנחות באיזה מקום, לבוא בתחפושת, להיכנס ממש לתוך המקומות הצבאיים של המדינה, ולחבל, לעשות שם את המשימה שלהם, לאחר מכן לחזור חזרה לארץ ישראל. זה היה משהו ממש מורכב. היה מידע מודיעיני מדויק, הם ידעו בדיוק מה הם צריכים לעשות, התאמנו כמו שצריך, למדו את המפות, למדו את התרגילים, ידעו כל דבר, הכינו גיבוי לכל דבר. הגיע הזמן שהם צריכים לטוס ולהיכנס, אומר, זה סכנת נפשות, זה, אם יגלו אותם על, על דבר הכי קטן, חשד הכי קטן, זה יכול להסתיים באסון נורא. לפני שהם יצאו למשימה, הוא בא לבקש ברכה מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. מספר אותו קצין, אני באתי לרב מרדכי אליהו וסיפרתי לו, והרב הקשיב וברך אותי. ולפני שנפרדנו, עד לפני שאנחנו הולכים, הרב הזקן לוחץ לי את היד, ככה לוחץ לי את היד ואומר לי, תזכור שאנחנו לא מבטרים אף פעם על שום יהודי. אנחנו לא מבטרים אף פעם על שום יהודי. עכשיו, אני לא הבנתי בכלל מה הוא רוצה ממני. כן, מה זה קשור למה שדיברנו? אני באתי לבקש ברכה, שהרב יתפלל עליי, שנצליח במשימה, שכל החיילים יחזרו בשלום, שיהיה בסדר, אנחנו, מה לוותר עכשיו? אנחנו עושים למדינה, אחר עוד אחד להוראה שאני לא מבין, וחזר על זה עוד פעם. תמיד תזכור שאנחנו לא מבטרים על אף יהודי. טוב, וככה נפרדנו, כאילו ככה הסתיים השיחה, לא מבטרים, בסדר, לא מבטרים, בסדר גמור, לא מבטר. וטסנו. ואנחנו טסים ומגיעים למקום שאנחנו צריכים, והנחיתו אותנו, ואנחנו מתחילים להתקדם, לאט לאט, להתגלגל, כדי להגיע למקום מסוים. באחד המקומות ששהינו, באיזה ערב אחד, באיזה לילה אחד, אנחנו נמצאים במקום מסתור, אף אחד לא מכיר אותנו, אף אחד לא יודע, אנחנו מתחבים שם כדי להתקדם הלאה. אנחנו שומעים בקול בעברית, מישהו שדבר אלינו בעברית, אתם יהודים, נכון? אני צריך שתעזרו לי, בואו תצילו אותי. עכשיו, כולנו מיד כאילו קפל על המקום, מי יודע בכלל שאנחנו מדברים בעברית? מי יודע שאנחנו ישראלים, שאנחנו יהודים? מי מסייע אותנו? היינו בטוחים שעלו עלינו. אז ישר כולם קופצים, כאילו כולם חיילים מאומנים, כולם מדויקים, קופצים, מזנקים. מאיפה מגיע הכל, מי דיבר? הגענו לאותו בן אדם, תפסנו אותו, הכנסנו אותו לאיזה חדר, לאיזה פינה שקטה. דבר ראשון, הפשטנו אותו, שיהיה ערום, כדי שנוכל לראות שעליו חומר נפץ, חבלה, כלי נשק, שיהיה הכל בסדר. הוא מתחיל לספר לנו את הסיפור, הוא אומר לו, לא, אני יהודי כמוכם. איזה יהודי? אתה גר באיזה מדינה? מה? לאיפה הגעת? הוא אומר, תקשיבו. אני גר פה באיזה כפר ליד. אני וכל המשפחה שלי, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים שאנחנו יהודים, אבל אף אחד בכפר לא יודע שאנחנו יהודים. אנחנו חיים משפחה כמו אנוסים. חיים בהסתר, בלי שאף אחד בעולם ידע. רק אני ואשתי והילדים, ואנחנו שומרים על זה בסוד קנאי, שאף אחד לא יודע, אם ידעו, ירצחו אותנו. אנחנו תקועים פה. אין לנו איפה ללכת. אנחנו לא מסוגלים לחיות ככה. כשראיתי אתכם, כך הוא מספר, ישר זיהיתי שאתם יהודים, רואים על, על האף, רואים על המצח. ראיתי ישר יהודים. אני מתחנן לפניכם, תבואו תעזרו לי ולאשתי, ולמילדים, תקחו אותנו מפה לארץ ישראל. תקחו אותנו איתכם, אנחנו לא יכולים להישאר פה, תצילו אותי, תעזרו לנו. וואי, עכשיו, אין שום סיכוי שכזה דבר יקרה, כן? יש לנו משימה שהיא נוגעת לביטחון מדינת ישראל, לכל העם, לכל עם ישראל. אנחנו לא יכולים להזניח את המשימה בשבילו. חוזה, איך ניקח אותו? מי ייקח אותו? מאיפה? כאילו, זה לא שייר בכלל, זה לא מתחיל. המפקד, כאילו, ישר אומר לו, תראה, זה לא, אי אפשר, לא יכולים. אני התעקשתי, כי המילים של הרב מרדכי אליהו צפו לי מול העיניים. לא מוותרים אף פעם על אף יהודי. ואמרתי לעצמי, זה הרגע. אנחנו לא מוותרים על שום יהודי. ואני ניגשתי למפקד בצד ואמרתי לו, תראה, אני מוכן להתאבד על זה, מאוד חשוב לי, אני מבקש כל מה שאפשר לעשות כדי להציל את אותה משפחה. לקחת את אותם יהודי, להחזיר אותה לארץ ישראל. אתה לא נורמלי, מה אתה מדבר? יש לנו תפקיד, יש לנו באמצע משימה. ממש נלחמתי על זה, אמרתי, תקשיב, נעשה הכל כדי להציל אותם, אני מוכן להתעכב, אני מוכן לקחת את הסיכון, אנחנו ננסה להציל אותם. טוב, אני הייתי עקשן, וכנראה הייתי בורג חשוב בתוך הקבוצה, בתוך החוליה. אמרו, בואו נבדוק אם אפשר בכלל. קודם כל ניסו להצליב מידע בארץ ישראל, אם באמת באותו כפר יש משפחה יהודית, או שזה מלכודת, או שמה קורה פה. ביררו, עד כמה שצריכו לברר, כן, יהודים גרים שם בכפר. אמר, בסדר גמור, אנחנו נעשה את כל המאמצים לשחרר אותך, קודם נסיים את המשימה, כמובן. השארנו אותם, ביצענו, הייתה סייעת הדשמה הגדולה, הכל הצליח, הכל טיק-טיק, נסענו לתוך המחנות הצבאיים, עשינו מה שהיינו צריכים, טיפלנו, חיסלנו, סידרנו את העניין, וחזרנו לאותו כפר. ממש, זה היה מערכת שלמה, כדי להשיג עוד מטוס, כדי שיוכל לקחת את המשפחה ולהציל אותם, אבל עשינו הכל בהמון המון השקעה ומאמצים. חזרנו לאותו כפר, באנו לאותה משפחה, ואמרנו, אנחנו מחלצים אתכם מפה, אתם לא תשארו כאן. וואו. הוא לקח אותם לתוך הבית שלו, והראה לנו משהו שאם לא היינו רואים בעיניים, לא היינו מאמינים. בתוך הבית, הבית שלו היה כמו בית של כפר, בית ערבי, בית סתם. בתוך הבית שלהם, בתוך הדירה, הוא פתח מין דלת קטנה כזאת בחדר שינה, הייתה דלת קטנה, כמו נישה כזאת בתוך הבית. הוא היה נגר, ככה הסתבר, הוא עבד, הוא ידע, היו לו ידיים טובות, הוא בנה מין חפירה כזאת בחדר שינה. היה שם חדרון קטן, נמוך, מין חדר קטן, שהיה לו שם זוג תפילין, פמוטות לשבת, חנוכיה של חנוכה. הוא אמר, תקשיבו, אנחנו גרים חיים כמו ערבים. כשאני יוצא מהבית, אני מדבר ערבית, אני מתנהג כמו ערבי, לא מתפלל, לא מקיים שום מצווה. כל היהדות שלנו נמצאת פה, בתוך החדר הקטן הזה. פה אנחנו יהודים, זה ההזדמנות שלנו להיות יהודים. אספנו אותו ואת כל המשפחה, והבאנו אותם בחזרה לארץ ישראל. והלכנו לפגוש את הרב מרדכי אליהו. להראות לו, הרב, תראה, אתה אמרת לנו לא לוותר, אמרת לי לא לוותר על אף יהודי, לא ויתרנו, הנה הוא הגיע, זכה, וכולנו חזרנו הביתה בשלום, והבאנו את המשפחה, הצלנו אותה. תקשיבו טוב, אותו יהודי מספר, אותו ניצול, הוא שהיה גר בה, בכפר הערבי, במדינה, העוינת, הוא אומר לרב מרדכי אליהו, תקשיבו מה זה עוצמה של יהודי. הוא אומר לו, תראה, אנחנו, המשפחה שלנו, לא אכלנו בשר כבר שנים, אין שחיטה כשרה, אין שחיטה יהודית, אני לא יודע לשחוט, אז פשוט לא אכלנו בשר, היינו אוכלים רק צמחוני, אני וכל המשפחה שלי, כדי לשמור על כשרות. כשאשתי הייתה צריכה לטבול במקווה, אז הייתי הולך איתה, היינו הולכים כל פעם למעיין אחר, כדי שהשכנים לא יתפסו מה קורה, שאף אחד לא יעלה עלינו. במסירות נפש, הקפדנו על כל מצווה ומצווה שהיינו יכולים. לא היינו מתארחים אצל אף אחד מהשכנים, לא היינו עושים אף פעם לבוא לאכול, זה כפר. כולם גרים במין חמולה כזאת, כולם אוכלים ביחד, סועדים ביחד, חיים ביחד. לנו קרוב משוגעים של הכפר. למה? כי אנחנו נזהרנו. לא לבוא, להתארח, לאכול אצל אף אחד אחר. מי שרוצה לבוא אצלנו, יאכל את האוכל שלנו. צמחוני, אנחנו לא אוכלים בזר. אבל אנחנו לא אוכלים אצל אף אחד אחר. תראו מה זה מסירות נפש של משפחה יהודית שגרה ביחד עם ערבים, אנטישמים, צוררי ישראל, ומקפידים עליה, על העוצמה, על כל מצווה שהם יכולים. אומר הרב מרדכי אליהו, אנחנו לא מוותרים על אף יהודי. למה אנחנו לא מוותרים על אף יהודי? אנחנו מוכנים למסור נפש בשביל כל אחד מעם ישראל. למה? כי אנחנו זוכרים שאפילו את דתן ואבירם, הקדוש ברוך הוא לא ויתר עליהם. אפילו את אותם שניהם בעייתיים, בלגניסטים, שעשו את כל הטרור שהם עשו, גם אחרי זה יש סיפורים עליהם, עם כוח ועד הטוב, עוד ועוד. אם בורא עולם לא ויתר עליהם, והקדוש ברוך הוא היה מוכן בשבילם לקרוע את ים סוף, אנחנו לא מוותרים על אף אחד. וכמה כוח ועוצמה יש בכל יהודי. השם יתברך לא מוותר עלינו, השם יתברך אוהב, וכל אחד מאיתנו, כשהוא צריך משהו, זה רק להרים את העיניים ולפנות לבורא עולם ולבכות לו, להגיד לו, אבא תעזור לי! כי הקדוש ברוך הוא לא נועל דלת. הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד הוא ילד שלי, ואני לא מוותר עליו, ולא מוותר עליו בשום מצב בעולם. סיפרנו כבר כמה פעמים על הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה. הרב נוח ויינברג, ראש ישיבת אש התורה, הייתה לו הישיבה שצמודה לכותל המערבי, וכל פעם הוא היה יורד לרחבה של הכותל המערבי, הרב הצדיק היה יורד לרחבה, מוצא בחורים אמריקאים, זאת הייתה ישיבה של חוצניקים, אמריקאים, מוצא חבר'ה אמריקאים שהגיעו לארץ ישראל, באו לכותל המערבי, וזורק להם איזה מילה, פה איזה דבר תורה, פה איזה משפט, פה תופס איזה בחור חמוד, אומר לו, בוא תלמד קצת על העם שלך, על היהדות, וגרר אותו לישיבה. יום אחד הוא מגיע לכותל המערבי, והוא רואה בחור נשען על הכותל, שם יד על האבנים, בוכה, מדבר עם בורא עולם שעה ארוכה. בחור אמריקאי, שנראה מנותק לגמרי, קעקועים, טלטלים ארוכים, בחור שנראה לא קשור לתורה ומצוות, לא דתי, לא בחור דתי, עוד בחור. אבל הוא עומד על הכותל המערבי וממש, הרב נוח ויינברג אומר, עמדתי בצד וקינאתי בו, איזה תפילה, איך הוא פותח את הלב, איך הוא מרגיש קרוב לבורא עולם, אני לא זוכה לדבר ככה, תפילה שלי לא כזאת בקשר של דיבור ואהבה וקרבת אלוקי. הבחור סיים את התפילה, אני עמדתי בצד והסתכלתי, וכשהוא סיים, ניגשתי אליו, אמרתי, שואב עליכם, מאיפה אתה, are you from? כן, אני מתחיל לתקשר איתו, my name is נוח ויינברג, אני הרב, אתה רוצה לבוא לישיבה, ללמוד קצת תורה, קצת יהדות? אותו בחור עוצר אותי, אומר לי, סטופ, כבוד הרב, אני לא צריך, אני מסודר. תאמין לי, הרב, שאני מכיר את אלוקים, ואלוקים מכיר אותי. אני מדבר עם אלוקים, ואלוקים מדבר אליי. אני לא צריך לבוא לישיבה, אני מסודר, אני בסדר. ברוך השם, אני מכיר אותו, מכיר אותי, מדבר אליו, מדבר אל... אבל לא רגע, אומר, עצרתי את הבחור, שאלתי אותו, רגע, בחור צ'יק. שאתה מכיר את אלוקים, יכלתי לראות לפי התפילה שלך. אלוקים מכיר אותך, ברור. כן, הרי אני ערב בו, אני יודע שאלוקים, כל אחד מאיתנו חשוב לו. שאתה מדבר עם אלוקים, זה גם ראיתי. אתה דיברת, התפללת, בכית. שאלוקים מדבר אליך, על זה לא שמעתי. שאלוקים מדבר איתך? אני לא ידעתי שאלוקים יודע לדבר עם אנשים, כאילו, עם נביאים אולי. לא עם איזה בחור, סתם מישהו. מה זאת אומרת שאלוקים מדבר איתך? בדרך כלל מי שאלוקים מדבר איתו, שומרים אותו לבתי חולים מסוימים, כן? מה זאת אומרת שאלוקים מדבר איתך? הוא אומר לו, אתה מכיר אותו? כן. הוא מכיר אותך? כן. אתה מדבר אליו? כן. הוא מדבר אליך? הבחור אומר לו, כן, כבוד הרב. אלוקים מדבר איתי, לא בעברית, אבל מדבר איתי. מה הסיפור? תקשיבו איזה סיפור. הוא מספר לרב, אני הייתי בטיול, בהרים, באמריקה, באיזה קניון, בגרנד קניון, באיזה מקום, עשינו טיול אופניים, מסלול אופניים. זה מסלול הר גבוה, צוק בצד אחד, ההר בצד השני, אנחנו נוסעים מסביב לארבע זווית, אני נוסע לאופניים, ובאחד העיקולים יצאתי לאיזה עקיפה, מישהו שם עמד או האופניים נעצרו משהו, ניסיתי לעקוף אותו, וזה היה בחוסר זהירות, השביל היה צר. אני יצאתי לעקיפה, והופ, הדרדרתי לתהום. עכשיו, איזה שניות שאתה אפילו לא מספיק לתפוס מה קורה. פעם, האופניים מתרסקות, אני נופל, צונח ביחד עם האופניים, זה תהום עמוקה, אתה לא רואה את הלמטה, את הסוף, אתה לא רואה את הקרקע. כאילו, זה הר ענק, עצום. ברגעים, בלי לחשוב, אני נופל עם האופניים, איכשהו עם היד נתפסתי, תפסתי את השביל או איזה אבן שהייתה שם, נתפסתי במשהו, תפסתי שם, יד שנייה, הופ, קפצתי, עמדתי בחזרה על השביל, הספקתי עוד להסתכל, לראות את האופניים שלי מדרדרות לתאום ונעלמות. מילימטר! הייתי מדרדר גם כן, ולא היה היום, כאילו, זה נגמר, כן? להגיד קדיש. תקשיב, זה נקרא שאלוקים מדבר אליי. אלוקים לוחש לי באוזן, ילד שלי, אני אוהב אותך. אני שומר עליך, אני מציל אותך. הוא אומר, איך קורה כזה דבר? מה, זה לא יד השם? זאת לא השגחה פרטית. זה לא נס. אלוקים מציל אותי. נפלתי כבר. הדרדרתי, אופניי נפלו. אני בלי לחשוב, אבל טק, טק, תפסתי, טיפסתי. הנה אני. פילי פלאים. רב נוח היה, וואו, איזה סיפור. אותך אלוקים הציל. אז תקשיב, אני, אין לי ספק, אלוקים מדבר איתך. אלוקים אומר לך, ילד, אני אוהב אותך. אומר הרב ויינברג, רק יש לי שאלה אחת. אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, אז למה הוא דחף אותך? למה הוא הפיל אותך? סליחה? מי עושה ככה לילד שלו? אם אתה מבין שהשם שבורא עולם הוא זה שהציל אותך, הוא זה שעזר לך, שעזר לך לטפס, להינצל, אז בורא עולם הוא גם זה שדחף אותך. ואם הקדוש ברוך הוא, למה הוא דחף אותך? אם הוא אוהב אותך, למה הוא דחף אותך? למה הפיל אותך? אמר לו ויינברג, אל תבין חצי סיפור. תבין את הסיפור השלם. אל תבין רק, אני טוב לי, אלוקים אוהב אותי, אלוקים מדבר איתי. אלוקים לא סתם מדבר איתך, אלוקים דוחף אותך כדי לעורר אותך, כדי לשאול לך את האיתותים. הוא אומר לך, זה לא רק שאני אוהב אותך, אני רוצה שגם אתה תאהב אותי, שגם אתה תמצא את הדרך לחזור אליי. זה מה שבורא עולם מספר לך. הסיפור זה לא סתם שאלוקים אומר, ילד שלי, אלוקים רוצה להיות קרוב אלינו. בורא עולם מחפש כל הזמן הזדמנויות, לשלוח לנו איתותים, עקיצות, לעורר אותנו, שלא נזרום בחיים סתם ונתקדם עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אתם חשובים לי, ילדים שלי. אני מחכה, אני רוצה לדבר איתכם. אני רוצה קשר של אהבה, של חיבה. אני לא יכול ככה שאתם רחוקים, שאתם לא זוכים לדבר איתי. אמר הרב ויינברג, נכון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אבל הוא רוצה שגם אתה תאהב אותו. אם אתה רוצה לבוא ללמוד קצת בישיבה, הזמין אותך כמובן. אמר לו, בוא לישיבה, בוא תזכה להכיר קצת את הקדוש ברוך הוא. מה בורא עולם רוצה מאיתנו? יש מצוות, יש תורה, יש ערכים. יש איך לחיות בעולם. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו ושולח לנו כל הזמן איתותים. אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם, במה אהבתנו? הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, אני אוהב אתכם ילדים שלי. והאהבה הזאת יש לה סיבה, יש לה מטרה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח לנו את האיתותים האלה. להתעורר, להתעורר. אני רוצה קשר איתכם, אני רוצה שתהיו קרובים. שתזכו להניח תפילין. איזה חיבור זה תפילין, יהודי שזוכה להניח תפילין. שתזכי לשמור שבת. כמה עוצמה יש למישהי שזוכה לשמור שבת, סעודת שבת, הדלקת נרות שבת. איזה קשר זה. בורא עולם שבת ביום השביעי. אחרי שהוא ברא את העולם בשישה ימים, ואנחנו זוכים לשבות ביום השביעי כל שבוע מחדש. זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה קשר קרוב איתכם. אני לא מוכן לוותר. הייתי בהרצאה בבאר שבע. אחרי ההרצאה, ניגשה לה אישה אחת מהמשתתפות. אישה אינטליגנטית, משכילה, היא גדלה ברוסיה, בתקופה שבברית המועצות, בזמן שהיה אסור לקיים שום מצווה. הקומוניסטים רדפו את היהודים, רדפו את הדת, לא הרשו לקיים שום מצווה. היא סיפרה שסבא שלה שלחו אותו לסיביר. סיביר זה היה העונש הרוסי, זה היה בית כלא נורא והיום, בדרך כלל לא חזרו משם. על מה? על זה שהוא עשה ברית מילה. סבא שלה עשה ברית מילה לאבא שלה, שלחו אותו לסיביר. היא גדלה שם בתור יהודיה, ידעה שהיא יהודיה, אבל לא קיימה שום מצווה. שום מצווה, לא ידעה כלום על היהדות, חוץ מזה שהיא יהודיה. ברור שלא הייתה קשורה לארץ ישראל. היא מספרת לי, אומרת, איך הגעתי לפה לארץ ישראל, לבאר שבע, לשמוע שיעורים, לשמוע הרצאות, דברי תורה? מה אני קשורה לזה? אומרת, אתה לא תאמין אם אני אספר לך. היא הייתה צריכה לעבור ניתוח, לא עליכם, קריטת כליה. היא איבדה כליה. הייתה לה בעיה רפואית, הייתה צריכה לעבור קריטה. והבית חולים ברוסיה היה נוצרי. הבית חולים הנוצרי, פרוטסטנטי, נוצרי אדוק, הרופאה המנתחת שהייתה צריכה לעשות את הניתוח, לא הסכימה לטפל בה. למה? היא אומרת לה, תגידי, את יהודיה? את לא מתביישת? את יהודיה. ואת לא מתביישת שאת נכנסת לניתוח ולא מתפללת לאלוקים שלך? את נסיכה, ככה הגויה הנוצרית, הרופאה אומרת לה, את נסיכה, את בת של מלאכים. תתפללי לאלוקים, שיעשה אותך בריאה. אני לא מוכנה לעשות לך ניתוח. היא אמרה, אני לא אנתח אותך עד שתתפללי. והיא ממש לקחה ספר תהילים, דחפה לה ליד ספר תהילים, ואומרת לה, תתפללי ואחרי זה אני אנתח אותך. היא אומרת, זאת הייתה הפעם ראשונה שהניצוץ נדלק אצלי, שבכלל הבנתי שיש משמעות לזה שאני יודע. פעם ראשונה שהתפללתי לבורא עולם. ביקשתי ממנו בריאות, שהניתוח יבוא בשלום. התפללתי. וזה הדליק לי את הניצוץ. היא אומרת, כן, זה לא היה קל. אחרי זה היא עברה תהליך שלם כדי להגיע, לזכות לעלות לארץ ישראל ולמצוא את הדרך חזרה לבורא עולם. אבל היא אומרת, אני הייתי צריכה לאבד כליה בשביל לזכות לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא שולח תאיתותי לפעמים במקום הכי לא צפוי, שגויה, רופאה נוצריה, תגער בה, תצעק עליה, תגידי מה את, מה קורה לך, מה את לא מתבייש, את יהודיה? וזה תפס אותי והחזיר אותי בתשובה. כמה הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות כדי לא לוותר אף פעם על שום יהודי? אני רוצה לספר לכם סיפור, שהוא סיפור אמיתי. הוא סיפור אמיתי, אבל גם אם הוא לא היה קורה באמת, היינו צריכים להמציא אותו. סיפור כל כך מיוחד. סיפור על אבא אחד, שהיה לו ילד, ילד בגיל העשרה. אבא היה שומר מצוות, אבא ירא שמיים, דתי. היה לו ילד, בחור, והילד כדרכם של הרבה צעירים, עזב את הדרך ומצא חברים, כן, חברים לא דתיים, לא שומרי מצוות, ולאט לאט הפסיק לקיים גם. והם כל פעם היו מגיעים, היו הולכים לבית של אחד ההורים, והיו שוטים, היו משתכרים, היו משתוללים. ופעם אחת הם באו אליו לבית, כנראה ההורים לא היו באותו ערב, או שנסעו, או שלא יודע מה. הגיעו כמה חברים אצלו לבית, הביאו שתייה, הביאו אלכוהול, התחילו לשתות, להשתכר, כנראה קצת יותר מדי, התחילו לשבור את הבית. הוא מסכן, חברים שלו, הוא יודע שכל פעם אבא שלו משתגע מהחברים האלה ומההתנהגות שלו. עכשיו, לא מספיק על הכל, הביא את החברים לבית של ההורים, התחילו לשבור את הבית, ממש, הרסו נזק, הוא אמר של $10,000, כאילו ממש שברו שם, הרסו. סיימו את המסיבה, כל החבר'ה מתפנים, הבחור מרוב בושה, שאבא שלו, מה אבא שלי יצעק, יגיד לי, לא יודע מה זה, לקח את כל הבגדים שלו, את החדר שלו, הרז את הכל, בלי להגיד לאף אחד, כמה הלך שכר דירה. נעלם, עזב את הבית. ההורים, מסכנים, חוזרים הביתה, אחרי הטיול, לא יודע איפה הם היו, חוזרים הביתה, רואים מהפכה, כאילו עברו פה גנבים, אבל שחיתו, סתם. הכל שבור, הכל הרוס, הסלון, ספות, הכל הבית חרב. הכי גרוע, הם לא מוצאים את הילד. הם ישר הבינו שהוא עשה, הוא היה שותף במעלה, אבל איפה הוא נעלם, איפה הוא הלך? התחילו לברר, לשאול חברים, וזה מסתבר שהילד שלהם הלך לשכר דירה. עד עכשיו גר בבית עם ההורים, גם לא היה קל, כל יום חיכוכים. אחרי ששבת הכל, לא עזב את הבית. אבא אומר, נו, תחזור, מנסה להתקשר אליו, תחזור אליי. הבן מרוב בושה לא עונה לאבא שלו. אומר, איזה פרצוף יש לי, אבא ישאל אותי, איך עשית? נו, החברים שלך, תראה מה הם עושים, איזה התנהגות. הכסף שהרסתי לאבא שלי, הנזק, אני צריך לשלם לו, מאיפה אני אשלם לו עכשיו? הילד לא עונה לאבא. ואבא מסכן, אומר, מילא, יאללה, כל הנזק, אני אתקן את זה, כבר נתקדם עליו. שהילד יחזור הביתה, אני מתגעגע אליו, הבן שלי. הלך, שוכר דירה. אבא מנסה להתקשר, הבן שם אותו על חסום, כאילו, זהו, אי אפשר להשיג את הילד, לא עונה לטלפונים, מנסה דרך חברים, לא מוכן לדבר עם אבא שלו. אין ברירה. האבא שולח שליח. הוא שולח, יהודי אחד, שם פנחס, קראו לו. אומר לו, פנחס, תקשיב רגע, אתה, יש לך קשר קצת עם בחורים, אתה יודע לדבר איתם, אתה יודע לרדת לגובה העיניים, אתה יודע להסתדר איתם. לך לבן שלי, דבר איתו. אומר לו, אבא, אז תנסה אתה לדפוק לו דלת, מה, למה אתה שולח אותי? בוא אתה איתי ביחד. מגיעים ביחד, האבא והחבר של האבא שאמור לתווך ביניהם. דופקים בדלת של, של הבן שלהם. הילד מציץ מתוך החור, רואה את אבא שלו ולא פותח את הדלת. אבא מסכן בוחד, זה אני אבא שלך, תפתח לי את הדלת, באתי, באתי. הילד מתבייש, לא רוצה לפתוח את הדלת. טוב, אין ברירה, הבן לא מוכן, הוא אומר לו, תקשיב, אבא, תחזור הביתה, לך, לך, שירתי פה לבד, אני אחכה לילד. אבא חוזר הביתה. האבא הלך, נשאר פנחס הזה, נשאר המתווך, מי שאמור לקשר בין אבא לילד, אומר לבחור, הבחור פותח לו את הדלת, הוא אומר לו, תקשיב, אבא שלך מתגעגע אליך, הוא רוצה אותך. פתח את הדלת, תדבר איתו, תרים טלפון, תענה לו. מה נעלמת? מי, איזה ילד עושה כזה דבר? הבן אומר, תקשיב, לא נעים לי מאבא שלי, מה, 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 איך אני יכול לדבר איתו? איזה פרצוף יש לי לבוא לאבא שלי, על כל, מאיפה אני הביא את $10,000 שהרסתי לו? הרסו את כל הבית, את כל החלון, כל הריהוט, כל ה... מה היא עכשיו? אני לא מעיז. הוא אומר, נתתי לילד סתירה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה חושב, אבא צריך את הכסף שלך? זה מה שהוא מחפש? אבא צריך את החיבוק שלך? נראה לך, הוא בא אליך כדי לבקש ממך כסף? על זה שהרסת לו, מה הרסת לו, מה אכפת למישהו בכלל? הוא אבא שלך, הוא מתגעגע אליך, מה לא נעים לך ממנו? הוא בא אליך, פתח לו את הדלת. הוא אומר, הייתי צריך, ממש נתן לו סתירה לילד. אומר לו, די, תבוא. לא נעים לי, לא נעים לי. כשהוא סיים את הסיפור, הוא אומר, אני הבנתי דבר אחד. יש יהודים שלא נעים לי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא דופק בדלת, ואומר, תפתחו לי. תפתחו לי, אני בא אליכם. אתם לא רוצים לבוא, אני בא אליכם. מה אנחנו אומרים? אבל הקדוש ברוך הוא, אני עברתי עבירות, אני חטאתי. אבא, לא נעים לי, אני מתבייש. עם הקופה של שרצים שיש לי, עם כל מה שאני עברתי בדרך, ברור לה, אוהב אותי, הוא רוצה אותי, אולי שאני אחזור בתשובה, נדבר. מי אני? כזה מגעיל, כזה מלוכלך, כזה חוטא, עבריה. צריך לתת סתירה. השם אומר לך, מה אכפת לי כל הדברים האלה? מה, אני צריך לך דברים, אני צריך לך טובות? אני צריך את החיבוק שלך. אני מתגעגע אליך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתגעגע לכל אחד ואחד מכם. ילדים אהובים שלי, שובו אליי. על זה אומר הנביא, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם במה אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני מתגעגע. ויהודי אומר, מסתכל עצמו ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה אוהב אותי? אני לא אוהב את עצמי. איך אתה אוהב אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, הלא אף עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אומר הקדוש ברוך הוא, די לדבר שטויות. אני אוהב אתכם כי אתם הילדים שלי, אני לא צריך סיבות. מה זה הדבר הזה? מה עשית? איזה עבירות? מה אכפת לי בכלל? אני לא יכול את הנתק הזה. אני לא יכול את זה שיהודי מסתובב בעולם, לא מתפלל, לא מרים טלפון. שהקדוש ברוך הוא שולח לו איתותים, בעולם דופק על הדלת. והאום משחק אותה ראש קטן, ביי ביי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לך, אני מחכה לך, לכל יהודי ויהודייה, בכל עולם דופק בדלת. רק כשנפתח את הדלת, רק כשנדבר איתו, רק כשנתפלל אליו. כמה עוצמה, כמה עוצמה יש לכל אחד מאיתנו, חי ורעי. כמה נשמה גבוהה וקדושה יש לכל אחד, נשמה שנתת בי תאורה היא, ליהודי הכי פשוט בעולם. כמה קשר וכמה חיבור אמיתי, כמה קדושה יש בו. שהקדוש ברוך אומר, אני לא מוכן לוותר על אף אחד. הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל, הבעל שם טוב הקדוש, היי, ידע להעריך כל יעלום, כל נשמה, כל יהודי. מספרים שהוא היה נוסע כל פעם עם התלמידים שלו, היו נוסעים, מגיעים לאיזה מקום, ושם היו מוצאים את התיקון, למה הגענו לפה, היו הולכים סתם בלי לדעת לאיפה. תופסים כמו אנשים כאן הרכבת, עולים על הרכבת הראשונה בלי לבדוק לאיפה היא נוסעת. אז היה כרכרה עם סוסים. היו נוסעים בלי לכוון את הסוסים, לאיפה לנסוע. פשוט נורדים לסוסים לדור. הסוסים היו לוקחים אותו לכל מיני מקומות. כל מקום שהיה מגיע היה מוצא את המשימה, את מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה פה. פעם אחת הוא הגיע לאיזה כפר, איזה יישוב, שלא היה שם אף יהודי. גרו שם כולם גויים. זה היה צמוד ליער, יישוב, כולם אנשים כפריים, אנשים פשוטים. ושאתה אומר, אם הגעתי לפה, אני חייב למצוא יהודי אחד, למצוא משהו אחד, משהו לעבוד איתו. הסתובב בכל הבתים של הכפר, כל הבתים, איך מזהים בית של יהודי? מזוזה. אף בית אין מזוזה. רק הבית האחרון בכפר, צמוד ליער. הבית האחרון מגיע לשם, מגלה ששם גר יהודי. הוא כבר היה מותש, עשה סיבוב שלם, עד שהגיע, הוא מפס במקום לנוח. דופק בדלת, האישה פותחת לו, שלום עליכם, וזה, יהודי, כן, שלום עליכם, כן. אומר, איפה בעל הבית? בוא נדבר איתו קצת, נראה מי פה, מי האדון, מי בעל הבית, מי גר פה. אומר, תראה, בעלי, הוא בעל הבית פה, אבל הוא באמצע התפילה, הוא לא יכול לעשות לגשת. תפילה, שעה 10 בבוקר, כמה מאוחר, לא יודע מה היה, איזה יהודי מתפלל ב10 בבוקר? אומרת, כן, באמצע התפילה, תחכו. בסדר, ובינתיים יושב על הדלפק, יושב על השולחן, יושב על כיסא, מגישים לו משהו חן לשתות, נח קצת. אומר, כמה זמן אני אקח תפילה? מתפלל ביחידות בחדר, מה יכול להיות? 10:15, 10:30? נו, מה איתו? הוא סיים? הוא לא רוצה לבוא? לא, לא, עדיין באמצע התפילה, עדיין באמצע התפילה. 10:45? 11? 11:30? תגיד, כמה זמן הוא מתפלל? מה, יום כיפור היום? 1:30 תפילת שחרית לבד ביחידות, בלי מניין? 12, הוא עדיין תקוע באמצע התפילה. הוא אומר לה, תגיד רגע, מה הסיפור? באיזה שעה הוא קם? מתי הוא התחיל להתפלל? מ-7 בבוקר הוא מתפלל. מ-7 בבוקר מתפלל? 12? 12:30? 1? הלו, לא יודע מה הסיפור, מה? בן אדם מסכן מת, לכי תפתחי את הדלת. היא אומרת, לא, לא, כל יום ככה. כל יום הוא מתחיל את התפילה 7 בבוקר, מסיים אותה ב-2 מה השעות? כמה שעות תפילה? אמר בעל שם טוב, אולי נפלתי על בית, של אחד הצדיקים, לא יודע, צדיק נסתר, זה מילה מדבב צדיקים נסתרים, לא יודע מה קורה פה. מתפלל כל יום, שעות על גבי שעות. 7 בבוקר, עד 12. וקיטו 2 בצהריים, הדלת נפתחת, הוא כבר לא מסוגל לעמוד, היהודי המתפלל, בעל הבית, שם יוצא צולע, חייב לשבת, לשתות משהו, לנוח, להרגע, לאכול, לטעום משהו מהבוקר, משבע הבוקר מתפלל. הבעל שם טוב, נותן לו להתאושש, ואומר לו, יהודי יקר, מה הסיפור שלך? מה זה כל השעות של התפילה? אולי תלמד אותי מה אתה מתפלל. איזה כוונות אתה מכוון, איזה, לא יודע מה, איזה מלאכים, מה אני יודע מה קורה שם? אומר לו, לא יודע מה אתה רוצה ממני, אני מתפלל תפילה. זה הכי פשוט, תפילה. אומר לו, כן, אבל למה התפילה לוקחת שעות? אומר לו, מה אתה רוצה? עד שגומרים את התפילה, זה הרבה להגיד. למה הרבה להגיד? תראה לי איך אתה מתפלל. אומר לו, מה הבעיה? לוקח את הסידור, פותח את הסידור, מתפלל, אומר את הכל, עד שנגמר את הסידור, נגמר התפילה ואני הולך. אומר לו, מה זה את הכל? תראה לי, מה אתה מתפלל? מסתבר שההוא מסכן. היה כל יום מתפלל, הוא לא יודע מה מתפללים, מה אומרים, מה לא. את כל הסידור היה גומר מכריכה לכריכה, כל יום, מהבוקר, מי שהבוקר היה נעמד, מודה אני לפניך, המלך היה וקיים, את כל הסידור עד הסוף, הוא לא יודע מה אומרים. אז היה מתפלל תפילת שחרית, מנחה, ערבית, ברכת המזון, קריאת שמע של המיטה, ברכת החודש, כל יום יעלה ויבוא, ראש חודש, תפילות של חג, שלוש רגלים, מנחה של שבת, שחרית של שבת, פסוקי זמרה של שבת, קריאת התורה, כל יום היה גומר את כל הסידור, מסכן, שעות על גבי שעות יושב, גם כנראה לא ידע לקרוא מהר, זה לא רץ. הבעל שם טוב אומר לו, מסכן שלי, טוב, לא, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך. ברור לעולם רוצה שאני אלמד אותך איך מתפללים, ככה לא מתפללים. זה אפילו ברכה לבטלה, תפילה לבטלה. לא מתפללים כל יום את הכל. יום חול, מתפלל תפילה שהוא יכול, ראש חודש, תפילה שלוש חודש. פסח, תפילה שלוש, כל יום זה התפילה שלו. היהודים מסתכל, נו, מה אני עושה? אני לא יודע, מאיפה אני יודע? אומר לו, בשביל זה אני פה, יש לי את כל הזמן, אני אלמד אותך איך מתפללים. מנסה להתיישב, להסביר לו, ערב בעלים, זה שחרית, זה בשחר, מלחה זה בצהריים, ערבית בערב. מנסה להסביר לו, מסתבר שהוא גם היה קצת לא קולט מהר, לא תפס, לא הבין מה קורה פה, לא יצליח ללמוד את התפילה. אין ברירה, אבל שאתה אומר לו, תביא לי דפים, חותך לו חתיכות קטנות סימניות, ומסמן לו, רושם לו. זו תפילה שרואים כל יום בימות החול. זו תפילה שרואים אותה רק בשבת. זו תפילה מנחה של שבת. זה ערבית למוצאי שבת. זה ברכת המזון שגומר את האוכל. זה קריאת... בקיצור, סידר לו מלא מלא סימניות. הסידור התמלא לאט לאט בהמון המון סימניות, המון המון פתקים קטנים, אבל מסודר. כל פלק, אתה יודע, מתי צריך להתפלל. עכשיו אין בעיה. כשתרצה להתפלל משהו, תפתח, תדפדף, תחפש מה צריך להגיד. תגיד רק את התפילה של אותו יום. קיצרתי לך את הזמן. תוכל להתפלל כמו בן אדם, כמו יהודי. ההוא לא ידע איך להגיד תודה לרב, וואי, ישר כוח, רב יהודי, איך באת אליי? אתה לא מבין כמה היה קשה לי התפילה. כמה זה מעייף, מי מסוגל להתפלל שעות, הרבה שעות, כל יום. תודה רבי, תודה רבה. מהיום אני אתחיל להתפלל כמו שצריך. נפרדו כידידים. הבעל שם טוב יוסף את החפצים שלו, יוצא לדרך, הוא חוזר הביתה, הוא מבחינתו סימן וי, עשה את המשימה, את התפקיד שבורא עולם נתן לו. לימדתי את היהודי הזה איך להתפלל. הבעל שם טוב יוצא. ההוא נשאר, רוצה להתפלל תפילת מנחה או ערבית, כבר הגיע ערב אולי, עד הלילה. אבל שם טוב הלך, הוא לוקח את הסידור, בא להתפלל פעם ראשונה שמחזיק את הסידור עם כל הסימניות. הסידור נופל לו מהיד. צונח, מתאפש, נופל על הרצפה, וכל הסימניות בורחות החוצה. כל הסימניות עם כל המקורות, עם כל הפתקים, איפה צריך להיות כל תפילה, מתי אומרים, מי אומרים, למה? שלולית ענקית של מלא מלא פתקים, שום דבר לא במקום הנכון. עד שישב עם הרב הזה, עד שהגיע אליו רב יהודי, הוא גר בכפר נונטוש, כפר בודד, הגיע אליו רב יהודי, הסביר לו את כל התפילה, איבד את הכל. איפה נמצא את הרב הזה עכשיו? מה הסיכוי שעוד פעם הוא יבוא אליי? נואש. הוא יצא החוצה, אומר לשתו, תקשיב, אני חייב לתפוס את הרב הזה, חייב לרדוף אחריו. יוצא מהבית, מחפש לאיפה הרב הלך, הרב כבר ביער, רחוק, הוא רואה את הצללית שלו, ככה קטן, רחוק, באופק. מתחיל לשים ריצה, לרדוף אחרי הבעל שם טוב הקדוש, עם הסידור, עם כל הפתקים. רבי, תסדר לי מחדש את הסידור. ההוא רץ אחרי הבעל שם טוב הקדוש, והבעל שם טוב מתקדם. הבעל שם טוב משיך ללכת, הוא לא יודע שהוא רודף אחריו, מתקדם הלאה. מגיע לנהר. עובר שם נהר, צריך לעבור לצד השני של הנהר. איך עוברים את הנהר? צריך אונייה, צריך לדעת לשחות, הבעל שם טוב לא שוחה. איך הבעל שם טוב עובר נהר, רבותיי? הוא מוציא מהכיס שלו את המטפחת. פורס את המטפחת, פותח אותה, פורס את המטפחת, שם אותה על המים, על הנהר, נעמד על המטפחת, הבעל שם טוב הקדוש, חוצה את הנהר על המטפחת, ועובר, צף על המים, מגיע לצד השני. לבינתיים היהודי ממשיך לדוף אחריו, רבי, רבנו הקדוש, חכה לי, צדיק, רבי יהודי, אני בדרך אליך. אבל שזה מסתכל, רואה אותו מרחוק, הוא רץ אליו, מהר, מהר. חכה לו, מה קרה, מה קרה? הוא מגיע, הוא גם נמצא מעבר לנהר. עכשיו הוא צריך לחצות את הנהר כדי להגיע לבעל שם, איך יגיע אליו? אבל הוא קרא, איך הבעל שם חצה את הנהר? הוא מאסס לרגע, מוציא מהכיס גם לא יש מטפחת. אותו יהודי פשוט, לוקח את המטפחת שלו, שם אותה על הנהר. עכשיו, המטפחת שטה על המים, נמצא אפר כזה למים. הוא מסתכל על הרבי, מסתכל על המטפחת. זה לא נשמע הכי טוב, לא נשמע הגיוני, אבל זה הצליח לרב. הוא מנסה גם, שם רגל אחת, שם רגל שנייה על המטפחת, וחוצה, כמו הבעל שם טוב הקדוש, אותו נס שעשה הבעל שם טוב הקדוש, הצדיק עליון, קודש קודשי הבעל שם טוב, שחצה את הנהר, היהודי הפשוט הזה גם חצה אותו לבת הנהר. הוא מגיע לבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר לו, רבי, תקשיב, אל תשאל מה קרה לי, איך שהלכת, אני לא יודעת איך להתפלל, עכשיו איך שבאת, סוף סוף לימדת אותי, איך שיצאת מהבית, הכל נפל לי, כל הדפים התפזרו, עכשיו עוד שאני אמצא אותך, הייתי חייב לרדוף אחריך, רבי, תעזור לי להתפלל. הבעל שם טוב אומר לו, בשמחה, בוא, מההתחלה יש לי את כל הזמן שבעולם, בוא נשב ונסביר אחרי להתפלל, אבל איך עברת את הנהר? איך הצית את הים הזה, את הנהר הזה, איך עברת? אורי לו, מה זאת אומרת, איך עברתי? כמו שאתה עברת, רבי, ראיתי אותך מה אתה עושה, עשיתי גם. עכשיו אני חייב להגיד לך, כבוד הרב, זה מה זה טריק מגניב? מחים לדעתי שאפשר לעשות איזה דבר. לשים מטפחת ולשוט עליה, לצוף עליה, מטפחת צריכה לטבוע, פילי פלאות, הרב, טוב שלימדת אותי את זה. פילי פלאות? טוב שלימדת את עזרה? הבעל שם טוב הקדוש מבין. הנס שאני עשיתי, הבעל שם טוב הקדוש, בכוח התפילה ועבודת השם והעירת שמיים שלו, יהודי פשוט הצליח לעשות את זה, בתמימות שלו. בזכות מה? אומר לו הבעל שם טוב, אם אתה הצלחת לעשות את זה, סימן שבורא עולם אוהב אותך כמו שאתה. אתה לא צריך שאני אסביר לך איך להתפלל. איך שאתה מתפלל זה הכי טוב בעולם. לא צריך יותר מזה. אומר הבעל שם טוב לאותו יהודי, תמשיך להתפלל, אם נפל לך הפתקים, זה סימן משמיים שאתה לא צריך את הפתקים שלי. אתה תמשיך להתפלל כמו שאתה יודע מה שעשית עד היום, מכריכה לכריכה, קשה, תתמיד בזה. אמרתי לך בכלל לבטלה, אני חוזר בי. השם רוצה את התפילה שלך. הנה תראה כמה כוח יש בתפילה שלך, שברור עולם עשה לך כזה נס. זה לא טבעי. זה מנמד שהתפילה שלך קדושה, עליונה. שהשם אוהב את התפילה שלך כמו שהיא. שיהודי פשוט, עם התמימות שלו, בלי לדעת יותר מדי, יכול להיות שזה ברכות לבטלה. אסור להתפלל ככה. אתה לא יכול להתפלל ביום כל תפילה של ראש חודש. אין כזה דבר. אבל הוא הגיע עם התמימות שלו, בלי לדעת יותר מדי. והשם יתברך מחבק אותו ואוהב אותו, ואומר לו, התפילה שלך כל כך מנתוקה, כל כך מיוחדת. אתה כזה קדוש, כזה שרף, כזה צדיק, בוקעת רקיעים. שאני אעשה לך נס, אותו נס שאני מוכן לעשות לבעל שם טוב הקדוש. אתה תחצה את הנהר עם מטפחת. אומר הבעל שם טוב, אני חשבתי ששלחו אותי לפה כדי ללמד אותו איך להתפלל. מסתבר ששלחו אותי לכפר הזה, לפגוש את היהודי הזה, כדי ללמד אותי איך להתפלל. מה זה עוצמה של תפילה שאפילו, יהודי שאפילו לא יודע איך מתפללים נכון. לא יודע את הסדר של התפילה, את הנוסח של התפילה. אבל הוא עומד לפני אבא, ומה שהוא יודע הוא עושה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מספיק לי. שלחו אותי, אומר הבעל שם טוב, כדי שאני אלמד איך מתפללים. שאני אלמד כמה ערך יש לתפילה, כמה שווה תפילה. כמה חיבה ואהבה יש מבורא עולם לאיזה יהודי שגר באיזה כפר נטוש לבד, שמתפלל ככה תפילה שלא שווה יותר מדי. אצלנו, אצל בני אדם, כי אצל אלוקים היא שווה הרבה. כי כל אחד מאיתנו יעלון. רבותיי, צריך לדעת שהשם יתברך לא מוותר על אף אחד מאיתנו. וכמו שהשם יתברך אוהב אותנו אין סוף, גם אנחנו אוהבים את בורא עולם אין סוף. אם נשאל כמה יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא, יהודי אומר, מה אני מוכן להקריב? מה אני מוכן לעשות? אני ככה ככה, אני פרווה, מי אני בכלל? כל אחד יש לו בתוך הלב אש לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה היהודי הכי פשוט. כולנו מכירים את הסיפור על שלמה המלך. עם התינוק. משפט שלמה. כולם מכירים. היו שתי נשים, שלשתיהן היו, נולדו תינוקות, והלכו לישון במיטה אחת, לא יודע באיזה בית חולים, ישנו שתי יולדות, שתי אמהות, שתי נשים ישנו באותה מיטה עם שתי התינוקות. ואחד התינוקות נחנק בבוקר, או מת, לא יודע, מוות בעריסה, לא יודע, מת. קמו בבוקר שתי אמהות, תינוק אחד מת, תינוק אחד חי. וכל אחת אומרת, בני החי ובני חמת. וזה אומרת, לא, כי בני חמת ובני החי. מתווכחות עם התינוק החי. מביאות שתי האמהות את התינוק החי לשלמה המלך. משפט שלמה, ולא יודעים מה לעשות איתו, של מי הילד. כן, לא היו בדיקות גנטיות שנוכל לדעת מי האמא האמיתית. לא יודעים. היא רוצה את הילד לעצמה, היא רוצה לגדל תינוק, היא רוצה את הילד לעצמה, היא רוצה לגדל אותו. שתיהן מתווכחות של מי הוא. מה שלמה המלך אומר? תביאו לי חרב, תביאו חרב. תביאו חרב ונגזור את הילד. וניתן חצי לזאת וחצי לזאת. מה שקורה, שהאימא המזויפת, האימא של התינוק המת, אומרת, סבבה, יאללה, תביאו, תגזרו, יאללה, חצי חצי, כן. והאימא האמיתית אומרת, קחי את הילד ואל תחצו אותו. היא מוכנה לוותר, את תגדלי אותו, יש שלך, אני לא אראה אותו. לא תתני לי את הילד. אבל שיחיה ולא ימות, הוא הילד שלי, אני לא מוותרת עליו. אומר שלמה המלך, היא האימא האמיתית. עד כאן הסיפור שכולם מכירים. תוספת, אני רוצה לחדש לכם מדרש שמספר מה היה מאחורי הקלעים של, הסיפור הזה. סתם שלמה המלך אומר, תביאו חרב, בואו נגזור את התינוק. יש פה מישהו שיאמין לזה, יש פה מישהו שטיפול בפח. יש אמא שתגיד, יאללה, לגזור חצי חצי, זה לא חצי חצי, זה להרוג. מה קורה פה? אומר המדרש. כששלמה המלך רצה להכריע את פסק הדין שלו, אומר שלמה המלך, אחי ורעי, אני רוצה לפתוח פה ציבור. לא אני פה שופן בין שתי אנשים, עם כמה יועצים, כמה שרים. אני רוצה לפתוח את אולם בית המשפט, מה שקרה לתקשורת. תביאו את כל העיתונאים, תביאו את כל הכתבים, תביאו 120 חברי כנסת, תושיב את כולם בכיסאות. אני רוצה את כל הממשלה, כל הקבינט הביטחוני, כל היועצים, כל העוזרים, כל המשרתים, כולם יבואו. אני הולך לפסוק משפט שכולכם תגידו לי אם הוא נכון או לא. מכניסים את כולם, את כל האנשים החכמים, פותחים, עיתונאים, צלמים, כתבים, תקשור, כולם באים לשמוע את המשפט של שלמה. שלמה המלך פותח ואומר, רבותיי, דעו לכם, שלי יש קושייה מאוד גדולה על בורא העולם. אחד הדברים שתופסים לי את הראש כבר שנים, אני לא מבין מה קורה. למה אלוקים היה צריך לתת לכל בן אדם שתי עיניים? למה לא מספיקה עין אחת? למה צריך שתי אוזניים? אוזן אחת. עכשיו, אולי מישהו יודע, למה באמת יש לנו שני אוזניים? למה צריך שתיים? שתי אוזניים, רבותיי, כי בגלל שיש שתי אוזניים, אנחנו מסוגלים לשמוע את המקור של הרעש. כשיש רעש בצד אחד, איך אני יודע שזה נמצא שם ולא בצד השני? כי יש לו שתי אוזניים, עם נטייה קטנה, והרעש, הגלי קול מגיעים ופוגעים קודם כל, זה ממש עדין, זה מאיות השנייה, כן? אבל קודם כל הקול מגיע ופוגש אותי באוזן הזאת, ורק אחרי זה מגיע לאוזן הזאת. המוח יודע לאבד את הנתונים, מאיפה מגיע הרעש? זה משם, זה משם, זה מגיע מפה. הוא יכול לדעת מאחורה, מקדימה, לפי המהירות שבה זה, כל אוזן שומעת קצת אחד לפני, קצת אחרי. למה יש שתי עיניים אולי מישהו יודע? גם יש לזה סיבה, זה לא סתם. שתי עיניים נותן לנו עומק, שנוכל לראות ראייה תלת ממדית, זה נקרא, ראייה עם עומק, עומק של שדה. כי שוב, כל עין קולטת קצת אחרת את העולם, היא רואה, אפשר לראות שעוצמים עיניים, כל עין רואה טיפה אחרת, והמוח יודע לאבד את הנתונים ולייצר מזה תמונה אחת, שהוא מבין איזה מרחק נמצא כל חפץ לפניו. אומר שלמה המלך, כל זה אני גם יודע, אני נולדתי אתמול. אני שואל למה אלוקים עשה את זה ככה. אלוקים יכל לעשות עין אחת במרכז שתראה טוב. יכל לעשות אוזן אחת ולעשות שהאוזן תשמע, תזהן את הצלילים. למה למדם יש שתי כליות? למה יש שתי ריאות? למה כל דבר זוגי בגוף האדם? הוא שלא אומר, אני אגיד לכם את האמת. זו שאלה שאני מתפלא איך אלוקים ברא את הבן אדם, זוגי, כל דבר שניים. למה צריך שתי ידיים? שתי רגליים, למה כל שניים? היום גיליתי את התשובה. בורא עולם, כשברא את העולם, כשברא את אדם הראשון, מראש יצא את אדם הראשון, זוגי, כפול מכל דבר, כי הקדוש ברוך הוא יודע שיבוא יום, ויהיו שתי אמהות שיריבו על הילד שלהם, ואנחנו רוצים לגזור את הילד באמצע, ושהילד ימשיך לחיות. זה לא להרוג את התינוק. זה שהילד הזה ישרוד. כי הוא קיבל שתיים, ועכשיו עין אחת יישאר אצל האמא הזאת, עין אחת אצל האמא הזאת, הילד יוכל להתפתח. גם החצי הזה יישאר לה, וגם החצי הזה יישאר לה. עכשיו, כשאני אומר את זה, אתם מסתכלים עליי כאילו, מה הסרט שלו? אבל שלמה המלך ידע לשכנע. והוא מצליח לשכנע את כולם. זה לא סתם. הוא אומר, הרי אם התינוק לא ישרוד, חוזרת השאלה, למה אלוקים ברא מראש שתיים? למה אלוקים עשה כל דבר זוגי? בהכרח שהילד חייב לחיות, כי הקדוש ברוך הוא מראש יודע שיבוא המשפט הזה, תבוא הסיטואציה הזאת, ויצטרך להכריע ולחתוך את הילד, ושהוא לא ימות. כדי שיהיה אפשר לחלק אותו לשני הורים, לשני אמהות, לשתי אמהות. אומר שלמה המלך, אז הילד הזה יחיה, חייב לקרוא פה נס. שמראש בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא תכנן את זה ככה. ושלמה המלך מצליח לשכנע. הוא מדבר יפה, הוא סוחף, הוא מרתק, והוא אומר, אני לא אחראי אבא שלה, תחריעו אתם. והוא שואל את השר, את השר הביטחון, מה אתה אומר, נחתוך את הילד? אני אומר לך שהילד יחיה, אני לוקח אחריות. לחתוך אותו או לא לחתוך אותו? והשר אומר, כן, אדוני המלך. מה זאת אומרת, תחתוך אותו ויחיה? כן. כי למה יש לו שניים בכלל כדי שישרוד? שלמה המלך מצליח לשכנע. והוא עושה משאל עם. מתחיל לשאול את כולם, הוא לא מחליט לבד. זה הצבעת קבינט. וכולם משתכנעים ואומרים, גזרו את הילד. הילד יחיה, לא יקרה כלום, תחתכו אותו חצי לה, חצי לה. הוא משכנע את שר הביטחון, את שר האוצר, את שר התרבות והספורט, את האנשים החכמים, את כל היועצים, את כל כל מי שנמצא שם באולם, כולם אומרים, כן, אפשר לגזור, הכל בסדר, תגזור את הילד, הוא יחיה. אפילו האמא השנייה אומרת, כן, תגזור את הילד, הוא יחיה. כולם מוכנים לזה. כולם? חוץ מי? מהאמא האמיתית. כולם השתכנעו. שלמה המלך מצליח לעבוד על כולם, חוץ מעל האמא האמיתית. האמא האמיתית אומרת, אדוני המלך, תפסיק לבלבל את השכל. אתה לא תגזור את הילד שלי, לא תניח עליו את החרב, לא תרים עליו את החרב, תן את התינוק לאמא השנייה ואל תחתכו. האמא השנייה לא מוכנה להתפתות. שלמה המלך מצליח לבלבל את כולם, לעבוד על כולם, לרתק, למשור אותם, לתת להם את הרעיון הלא הגיוני, לחתוך. אבל הוא לא מצליח על הלב של האמא, אותו הוא לא מצליח להטעות. הוא לא מצליח לבלבל אותה. היא נשארת עם האמת ועומד שלמה המלך, אדוני, אל תיגע בילד שלי. תן אותו לאמא השנייה ואל תיגע בו. כי הלב של אמא אי אפשר לשקר. אפשר לרמות בן אדם מהצד. אפשר לרמות אנשים אחרים. אי אפשר לשקר לב של אמא שיגזרו לה את הילד. אומר שלמה המלך, היא האמא אמיתית. כמה זה חשוב לנו לזכור את זה כל הזמן. יצר הרע מנסה לשקר עלינו. יצר הרע מצליח לעבוד על כולם. כמה הוא מראה לנו טעויות, פיתויים, לך זה יעשה לך כיף, זרום עם זה, תלך על זה, יאללה חפיף, הקטנה, יאללה, תלך, תהנה. מה אכפת לך, מה הקדוש ברוך הוא? הוא יכול לרמות את כולם, יכול להציג לך שקר כאילו זה אמת, פיתוי כאילו יש בזה משהו. שב עבוד אלוקים, יאללה, בשבילך להתאמץ, זרום עם החיים, תהנה, תעשה כיף. נזכור שהיצר הרע לא יכול להטעות את הלב, לב שבוער לקדוש ברוך הוא, בזה אי אפשר לבלבל. שנסתכל ליצר הרע בעיניים ונגיד לו, תפסיק עם השטויות שלך. די לרמות אותי כבר. אני יודע למי אני שייך. אני ילד של הקדוש ברוך הוא. אני עושה את רצון השם. אני לא זז מילימטר עם מה שאבא אומר לי. אני מוכן לוותר בשביל זה. אני מוכן להפסיד. אני מוכן להקריב את כל הפיתויים וכל ההנאות שבעולם. לא אכפת לי מחברים. לא אכפת לי ממסיבות. לא אכפת לי מכל שטויות אחרות. אני עם הקדוש ברוך הוא ישר בנאמן. לב של ילד שאוהב את אבא שלו, אי אפשר לבלבל אותו. אי אפשר להטעות. שנזכור שאנחנו שייכים באמת לקדוש ברוך הוא. השם יתברך אוהב אותנו ולא מוכן לוותר עלינו. ואנחנו אוהבים את בורא עולם ולא נוותר עליו. ולא נחליף אותו בשום מצב בעולם. בהצלחה רבה רבותיי.